מקדים המהר"ל ואומר, אמר לנו שאי אפשר לדבר על הגאולה, אי אפשר לדבר על... לא רק אי אפשר לדבר על הגאולה, קשה אפילו לצפות לגאולה, לצפות לישועה. כי לצפות למשהו שהוא לא מבורר ולא מדויק, אז או שאנשים לא ירצו לצפות, או שלאנשים זה יהיה מאוד מעורפל. ציפייה מעורפלת היא לא, לא מחזקת. יום אחד תהיה גאולה ויהיו שם כל מיני דברים, ככה פחות או יותר. אז זה תמונה מעורפלת של גאולת ישראל, היא תגרום לזה שציפיית הישועה וציפיית הגאולה היא תהיה מאוד חלשה. אבל אם יהיה לנו תמונה יותר מדויקת של גאולת ישראל, למה אנחנו מצפים? יש ביטוי כזה, מצפים לישועה. אז כדי שהציפייה הזאת היא תהיה חזקה, אז הישועה היא צריכה להיות יותר ברורה, יותר מדויקת. יחד עם זאת, אנחנו רואים שגם חז"ל, יש המון המון מאמרי חז"ל שמתארים את המציאות, את המעלה שאליה ישראל יגיעו בגאולתם השלמה, והרבה מהביטויים בחז"ל הם לא מדויקים כל כך, מה בדיוק יהיה שם. כן, עין לא ראתה אלוקים זולתך, יהיה דברים, לא נוכל לדעת לגמרי. אז זה דברים שמעבר להשגה שלנו בכלל. יחד עם זאת, אומר המהר"ל, נכון, באמת, יש דברים שאנחנו לא יודעים, ויש איזה חוסר ידיעה וחוסר בהירות מקטנות השגתנו של מה צפוי לישראל בגאולתם השלמה. אבל כן, הוא אומר, חייב שיהיה איזושהי תשתית בסיסית, בהירה ומדויקת, מה זה גאולת ישראל. לפחות הקומה הבסיסית שלה. וזה כמו שהקדמנו, כבר התחלנו, כבר ראינו שני חלקים מתוך השלושה, כן? כדי להגדיר את התשתית הבסיסית של גאולת ישראל, הוא מגדיר מה זה גלות. גלות הוא מגדיר בשלוש דברים. שלושה דברים, הוא אומר שישראל הם לא בארצם, ישראל הם מפוזרים, וישראל הם משועבדים. ו... כמו שמסביר פה המהר"ל, זה לא רק שלושת חלקי הגלות, שאם נסתכל על ההפך שלהם, אז נבין מה זה שלושת החלקים המרכיבים את הגאולה, או בסיס הגאולה, אלא שלושת חלקי הגלות, אם נתבונן בהם ונבין מה המשמעות שלהם, אז זה יפתח אצלנו ודאות בגאולה. בסדר? אם משהו לא ברור, תשאלו. אני רק צריך חוזר קצת לדברים שאמרנו. והדבר הראשון זה שישראל מלוא בארצם. ישראל מלוא בארצם זה גלות, זה מאוד ברור, אנחנו יודעים את זה מגיל מאוד צעיר. ישראל בגלות, ישראל לא בארץ ישראל, זה גלות. אבל אומר המהר"ל, זה שעם ישראל לא בארצו, זה שינוי של הסדר של העולם. נכון, הוא שם אותנו פה וחתנו, ועכשיו נכון, אנחנו מסודרים, אנחנו במקום אחר. כמו שזה פה ועכשיו זה פה. בסדר, מה קרה? אז הסברנו שכשהמהר"ל משתמש בביטוי סדר, זה לא סדרנות בעלמא, סדרנות שבני אדם עושים. החדר מבולגן, סידרנו אותו. עכשיו הוא מסודר, אחרי זה הוא מבולגן. זה שני מצבים שונים. זה שזה מסודר עכשיו, זה לא אומר שזה תמיד יישאר מסודר. זה יכול להתבלגן. זה שזה מבולגן, זה לא אומר שיום אחד זה יהיה מסודר. לא, אפשר לחיות בבלגן תמיד. כן? אז זה הביטוי הפשוט של המילה סדר. משהו שהוא מסודר, אבל הוא יכול להיות אחרת, יכול להיות מבולגן. אצל המהר"ל, הסדר הוא לא יכול להיות אחרת. הסדר זה הסדר האלוקי של המציאות. שהסדר האלוקי הזה של המציאות הוא מחויב, הוא מוכרח. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וקבע לו סדר. הסדר יכול להשתבש. הוא יכול להשתנות לזמן, אבל הוא תמיד יחזור לסדר. כי זה הסדר האלוקי של המציאות. תמיד, תמיד, תמיד הוא יחזור לזה. כלומר, אם לפי הסדר האלוקי של המציאות, לפי השלמות שהקדוש ברוך הוא רוצה שתתגלה במציאות ישראל, עם הקודש, הם צריכים לשבת בארץ ישראל, ארץ הקודש. זה הסדר. כשזה קורה, שעם ישראל וארץ ישראל מתחברים, אז המגמה האלוקית, התוכנית האלוקית, הסדר האלוקי מתקיים. אם ישראל בגלות, זה תקיעה של הסדר. אז פשוט, כיוון שהסדר האלוקי, אי אפשר לעצור אותו לצמיתות, אפשר לעכב אותו, אז ברור שישראל יחזרו לארץ. זה מין ודאות כזה. כן? אז הגדרת ההתיישבות ישראל בארצם, זה הסדר האלוקי, זה כבר אומר לנו, אז אם אנחנו בגלות, יש פה אי סדר, יש פה עמידה במקום, או עצירה של הסדר האלוקי. הסדר האלוקי כרגע הוא מעוקב, נקרא לזה כך. אבל אומר המהר"ל, כיוון שהגדרנו את היציאה מארץ ישראל כפרמטר ראשון של הגלות, הוא אומר, לא רק הגדרנו את הגלות, ואנחנו יכולים לצייר לעצמנו מה זה גאולה, שזה שחזרה לארץ ישראל, אלא כבר נתחיל לבסס איזו ודאות בחזרה לארץ ישראל. מהגדרת ישראל בחוץ הארץ כאי סדר, זה אומר שהם לא יישארו שם לנצח. כן? אומר המאז, הסדר הוא שם ישראל בארץ ישראל, הם יחזרו. זה ייקח 1,000 שנה, זה ייקח אפילו קרוב ל-2,000 שנה. פשוט שיחזרו. כי הסדר האלוקי הוא חייב להתממש. התכלית האלוקית, המגמה האלוקית, הרצון האלוקי, פשוט שהוא יתממש. הוא יכול להיות מעוקב, אולי לחטאים שלנו. כמה זמן היינו בגלות? קרוב ל-2,000 שנה. בסדר. המהר"ל יושב לפני קרוב 500 שנה, ואומר, אנחנו בדרך הביתה, אנחנו כבר חוזרים. למה? כי יש סדר. יש סדר אלוקי. כן? הדבר השני שדיברנו עליו זה הפיזור. שעם ישראל הוא מפוזר בכל קצוות תבל. מפוזר פיזית, מפוזר מנטלית, תרבותית, כמובן לשון וכולי, ואפילו גם בפסיקת הלכה ישראל היו מפוזרים. היו מפוזרים בצורה כזאת שהיו גדולי ישראל בכל היבשות, ויש על דברים שהם פסקו בצורה אחרת. בצורה אחרת, וכל מדינה, כל חבל ארץ שהיה לו את הגדול שלו, את הגדולי ישראל שלו, אז הוא נהג בצורה מסוימת. עד כדי כך באמת שהתורה נעשתה חלקה לקבוצות, קרעים קרעים אפשר לקרוא לזה. זה עד רבי יוסף קארו, בתקופת צפת, הבית יוסף, הוא בעצם בא ומלקט את כל שיטות הראשונים ומכריע הלכה לכל ישראל. זה השולחן ערוך, בא הרמ"א והוסיף רק כמה דברים שארצות אשכנז נהגו אחרת, אבל כתורה אחת. כן? רבי יוסף קארו עמד להוציא את השולחן ערוך, ורבי משה איסרליש הרמ"א מאשכנז גם עמד להוציא שולחן ערוך. הם עמדו להוציא בלי לדעת אחד על שני, לא היה אינטרנט. הרשת נפלה, נראה, לא, לפני 500 שנה לא היה, לא ידעו. אז עמדו שניהם להוציא את הספרים האלה, הרמ"א שמע שרבי יוסף קארו הולך להוציא את זה, הוא אמר, אני לא מוציא את זה לבד. אני מוציא את זה בין השורות עם השולחן ערוך, כי זה יכול להפוך לממש לעשות את התורה לשתי תורות, שני שולחן ערוך מהמשרה. זה שולחן ערוך אחד. עם הגאות, תוספות, לבני אשכנז, כן מוציא, לא עושים, לפי המנהג שלהם. כן, כולם קיבלו את השולחן ערוך. כולם קיבלו את השולחן ערוך, והמשנה ברורה, שזה החפץ חיים, הוא בעצם כתב את הביאור שלו גם על השולחן ערוך וגם על הרמ"א. הוא בעצם בביאור שלו הוא מתייחס לכולם. לכן, אמנם החפץ חיים הוא אשכנזי, אבל גם עדות מזרח הולכים הרבה פעמים פעמים משנה ברורה, כי הוא ביאר את השולחן ערוך. בסדר? השולחן ערוך, כל מילה שם נכתב ברוח הקודש. רבי יוסף קארו היה לו רוח הקודש, זה מתואר בכתבים שלו. והיה לו גילוי אליהו, אתם לא מכירו את הסיפור הזה, בליל שבועות שהם ישבו ולמדו, ואמרו, הם עלו לארץ ישראל, הגיע העת, והם עלו לארץ ישראל עם כל זה. אז הלשון שלו היא מאוד מאוד מתומצתת ומדויקת. לפעמים משתמעת לכמה פנים. כן, לפעמים הוא מעתיק את הגמרא, לפעמים הוא מעתיק את הראשונים, לפעמים הוא כותב את הנוסח שלו, ויש הרבה מה לעיין שם. יש המון 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 ספרים שמתדיינים במה בדיוק התכוון פה. אז עכשיו זה לגבי ההלכה. איך הגענו לזה? זה בעצם, זה ביטוי לזה שעד רבי יוסף קארו בעצם גם התורה הייתה כמה תורות בעם ישראל, כן? בכל מיני עדות ובכל מיני מקומות, לא רק אשכנזי ספרדים, הרבה 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 מנהגים שונים, הלכות שונות, וזה הפיזור. והפיזור הזה, כלומר, המרכיב השני של הגלות, שישראל הם מפוזרים בכל העולם, כן? לא רק שהם לא בארצם, אלא הם גם מפוזרים. הפיזור הזה הוא גם כן להפך הסדר שלהם. כן? טוב, לפזר כל אומה זה בלגן. כאילו, אתה לוקח את האומה, לא יודע מה, הבלגית, מפזר אותה בכל העולם. טוב, זהו, הרסת אותה, כאילו. איך הם בקושי יכולים לשמור על קשר והזהות הלאומית שלהם היא מרוסקת. נכון, כי כל עם יש בו איזושהי אחדות, איזושהי סולידריות, איזושהי נאמנות זה לזה, אנשים מוסרים את הנפש בשביל האומה שלהם, מרגישים איזו לכידות, לכידות ביניהם, אבל בעם ישראל יש אחדות אחרת לחלוטין. בעם ישראל, בשונה מכל שאר העמים, ששאר העמים, האחדות שיש, היא אחדות נרכשת, היא אחדות מתבשלת, לאט לאט. הם מתקבצים, קונים איזה קרקע, מתחילים להתפתח, מתחילים להילחם נגד השכנים שלהם, או לעשות שלום עם השכנים, לפתח את התרבות שלהם, את הזהות שלהם, את השורשים שלהם, את התקופות הקשות שהם עברו יחד, שגיבשו אותם, בדרך כלל זה צרות ומלחמות, ואת הסגנון שלהם, ואיזה קשר, איזשהו גאווה לאומית, זה גם בא לידי ביטוי במבחרת כדורגל שלהם, או כל מיני דברים כאלה, אבל גם דברים עמוקים יותר. ואיזושהי זהות לאומית, הזהות הלאומית הזאת היא בעצם היא תוצאה של התפתחות של מקבץ של אנשים במשך זה, נגיד ארצות הברית של אמריקה, זה אנשים שהגיעו מכל מיני מקומות בעולם והם בנו את הלאומיות הזאת עם הזהות האמריקאית. אני חושב שאמריקה אין לה זהות, היא חסרת זהות, אבל זה סוגיה אחרת. אבל זה האחדות שיש בכל העמים מתפתחת בצורה כזאת. אבל האחדות שבעם ישראל היא לא מתפתחת. אנחנו נבראנו גוי אחד, כן? נבראנו כעם אחד. נבראנו ככה אברהם אבינו, נבראנו ככה ביציאת מצרים, והאחדות של עם ישראל לא מתחילה בזה שעם ישראל מחליט ובוחר להתחבר ולהתאחד, כן? אלא עם ישראל משורש הבריאה שלו הוא אחד. ככה כתוב בשלה הקדוש ובעוד במקומות, שלעם ישראל יש נשמה אחת. נשמה אחת. וכל הפרטים מעם ישראל בכל הדורות מאברהם אבינו הם בעצם ענפים, 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 ענפים שיוצאים מאותו השורש נשמתי האחד. כן? לכן אם בלגי נגיד יחליט שהוא רוצה לעזוב את ההתאחדות עם הלאומיות הבלגית ולעבור לזו שצרפת, בסדר, לא, הוא צריך להסתגל למאכלים שונים, לא יודע מה, אבל הוא יכול לעבור. אבל אדם מישראל שירצה לעבור להיות בן אומה אחרת, הוא לא יכול, הוא פשוט לא יכול. אדם ישראל שילך ויתנצר, יתאסלם, זה לא קרה. טכנית מעשית כן, הוא שם, הוא מתנהג כמו, הוא חי כמו, הכל. אבל את הגנטיקה שלו הוא לא יכול לעקור. ואם אדם מאומה אחרת ירצה להצטרף לישראל, גם זה לא איזה רק עניין של תעודת זהות. הוא צריך לעבור תהליך מאוד גדול. רק על פי הוראת התורה, שיש דבר כזה גיור, אז הוא יכול להצטרף. כן? כלומר, התורה בעצם מאפשרת את זה. נותנת את זה וזה תוקף גמור. האדם הזה הוא מישראל לחלוטין. כן? אדם שהתגייר, הוא אדם מישראל לחלוטין. אם יום אחד בא לו לחזור להיות שמה, מה זה? הוא לא יכול. הוא לא יכול, כי הוא כבר קיבל את הנשמה הזאת של אדם מישראל. כן? בסדר? אבל, כן. לא, אבל זה לא איסור תורה, זה לא שהתורה לא אפשרת, זה גם איסור מצד התורה, אבל זה המציאות. נבראנו עם נשמה כזאת. נבראנו עם נשמה כזאת. זה גם קשור לזה שזה נשמה אחת. אי אפשר להתנתק מהטבע שלך. זה כמו שאדם לא יכול להפסיק להיות בעל צלם אלוקים. לכולנו יש צלם אלוקים, לכל אדם יש צלם אלוקים. מה קורה אם אדם מתחיל להחליט שהוא רוצה להתנהג כמו חתול? חתול, 100% חתול. הוא לגמרי חתול, מתנהג כמו חתול, מתנהג כמו חמור, מתנהג כמו כלב. זה לא משנה. הוא לעולם לא יהיה חתול. כן? זה יש איזה משהו, כמו שהצלם אלוקים טבוע בו, גם המעלה הישראלית היא טבועה בו. בסדר? כן.
אז איזה שאפשר להתגייר? כאילו, אם נגיד גוי מתגייר, אז הוא יכול להתגייר כמו גוי, וזה בטבע שלו, אז
כן. אפשר... כלומר, יש לו טבע של גוי, איך הוא יכול לשנות את הטבע להיות הטבע של ישראל? הרי הוא לא קשור לאותה הנשמה הזאת של ישראל. כן, זו השאלה שאת רוצית לשאול? אז לאט לאט. נכון, זו באמת שאלה שהחז"ל שואלים. התורה אומרת שזה אפשרי, אבל שאלה מעשית. יש טבע של גוי, יש טבע של אדם ישראל. אז איך אפשר להחליף את הטבע? כמו שאדם לא יכול להחליט להיות שהוא כלב, אז איך הוא יכול לזה? אז חז"ל אומרים שבמתן תורה, שישראל למדו על הר סיני, פסקה זו עמת הנחש. כלומר, יש איזשהו פגם שכל האנושות נפגעה ממנו, שהנחש בא על חווה, קוראים לזה זוהמה, בסדר? ובעצם כל העולם הוא יורד עם חטא אדם הראשון וכולי, אבל בעצם האנושות נפגעה מזה. ישראל שעמדו בהר סיני, פסקה זו עמתה. כן? כלומר, הם כל מי שהיה שם במעמד הר סיני, וכל הנשמות של עם ישראל לכל הדורות עד אינסוף היו בהר סיני, גם אנחנו. ובעצם אומר, אנחנו קיבלנו איזושהי נשמה חדשה, שהיא נקייה מהפגם הזה של חטא האדם הראשון. וזה בעצם מבדיל את ישראל מכל האומות. ישר הגמרא שואלת, אז איך אפשר לקבל גרים? וגרים נשארו לכאורה כמו הגויים, עם הפגם הזה של חטא האדם הראשון, וישראל הם כבר איזושהי גנטיקה רוחנית אחרת. אז אומרים, לא, הגרים היו שם גם. כך הגמרא אומר. הגרים היו שם, נשמות הגרים היו שם. אז מה זה אומר? זה אומר שהם מסתכלים על הגויים, והגויים האלה באמת לא היו שם. אם בא גוי אחד ואומר, אני רוצה להתגייר, אומרים חז"ל, אז כנראה שהתברר שהוא כבר היה שם. כן? כלומר שגירים זה נשמות מיוחדות. הם לא כמו שאר הגויים.
אז זה אומר שנגיד מישהו
מתגייר,
זה
סוג
של גאולה,
כי הוא חוזר הביתה. כן. נכון, הוא שייך לישראל. שייך לישראל. כן.
כאילו רבונו של עולם ידע איזה נשמות הולכות להתגייר.
כל מסודר מראש. ויש בחירה חופשית. יש גויים שיש להם נשמה כזאת והם לא מתגיירים. אבל כל מי שבא להתגייר, הוא מחזל, מוכח לנו שהוא בעצם היה, גם נשמתו הייתה בהר סיני. הוא בעצם הוא שייך. אמרנו, בסביבה שלו הוא גדל בין גויים, אז יש לו התנהגות טבעית גויית, אבל עמוק יותר, יש לו בעצם את הטבע הישראלי.
בסדר?
אנחנו צריכים את הנשמות האלה, כן. כן. הרב קוק כותב שזה אחת הסיבות שישראלים בגלות. היינו בגלות כל כך הרבה זמן, מה שנקרא, ללקט את כל הניצוצות האלה. זה הביטוי של הרב קוק. הניצוצות. אנחנו צריכים להשתדל עם מה שאנחנו יכולים להשתדל. לא להאשים אף אחד למה אתם לא מתגיירים. אחרי, הם בעצמם לא יודעים שהם שייכים לזה. הם לא מרגישים את זה. לפעמים זה כן בא לידי ביטוי באיזה רגש מאוד גדול.
כן.
מישהו שהוא גוי, התגייר, הוא יהודי גמור.
שהיה אצל מזור ביישוב אחר. כן. שעשינו מזור יהודית ויהודאו, ואז אחרי זה שנתיים.
מסלם.
הוא חזרה לרוסית. וזה
כאילו. אחורה הם יהודים. אלא אם כן, הם שיקרו לכם בזמן התגיירות, וזה, או שיקרו לעצמם, או משהו. אז תן לי מסלם. אז הם יהודים. יהודים, שכר ועונש, מחייבים את הרגע מצוות.
יש עניין
שחסידי אומות
העולם מתגיירים?
לא. כתוב ברמש מחסידי אומות העולם. מה זה חסיד אומות העולם? אנחנו רגילים שחסיד אומות העולם זה האנשים שהצילו יהודים בשואה. הם ודאי חסידי אומות העולם, ואפילו אולי יותר מזה. ודאי, בטח יש להם איזה חלק גם בגן עדן, באמת. לא איום, לא איום מה שגויים עשו את הנפש של יהודים. אבל חסיד אומות העולם, לפי הגדרה של הרמב"ם, זה מי שמקיים שבע מצוות בני נוח, הוא מאמין באל אחד, ומאמין שישראל הם עם השם. זה הגדרה הלכתית של חסיד אומות העולם. שבע מצוות, אמונה בהשם ואמונה בישראל, ויש לו חלק לעולם הבא. ככה הרמב"ם כותב. איך זה? אבל להתגייר? לא, הוא יכול להתגייר. מסתבר, אדם כזה בדרך כלל ירצה גם להתגייר באיזשהו שלב. אבל לא, אפשר גם להיות, לא. הייתה קאט של יפנים, לא קאט גרועה. קאט של, נקראת קאט המקויה. שמעת עליהם פעם?
אני ממש
לא מתעלמים לספר. עכשיו?
עכשיו
אצלו. סיפור לפני 40 שנה.
שהם
שרים משיעה את המחה. יפה. זה יפני. זה יפנים אוהבי ישראל, שומרי שבת. זה בדיוק ההגדרה של הרמב"ם, מכת המקויה הזאת. אני רק מהסיפורים שהכת הרב צבי יהודה אירח אותם. הם הגיעו לארץ לפני 50 שנה. כנראה המייסדים של הקהילה. והרב צבי יהודה קיבל אותם בחום גדול מאוד, דיבר איתם ולימד איתם, ממש ככה זה, ואפילו הם הופיעו שם בשמחת תורה, אפילו נתן לה אחד מהם לרקוד עם ספר תורה. זה אמר לי אחד הרבנים הגדולים, שאז היה צעיר, אמר שזה נורא הפריע לו, אבל הרב צבי יהודה יש לו שיקול דעת, ברור, ידע זה, אבל זה ממש חסידי אומות העולם, ממש. כן? כמו זה אפשרי. עוד יהיו המון חסידי אומות העולם. ברגע שישראל יותר ויותר יחזור לזהות האמיתית והעמוקה, כלומר, לחיים האלוקיים שלו, אחרי הקודש שלו, אחרי הטהרה שלו, לרוממות שלו, לאמון, לאמונה, לכל הגובה הראוי לנו, המון חסידי אומות העולם. הנביא אומר, יבואו המון גרים ויבואו המון מצטרפים, בולבים, כן. לא, זהו. אחדות זה לא אחידות. כן, כל אחד כצם שפרצופיהם שונות, כך דעותיהם שונות, אנחנו יודעים את זה. אם היה אפשר, כמה מיליונים יש במדינה היום? יהודים. שבע. אם היה אפשר, היו גם 7 מיליון מפלגות. כי כל אחד יש לו את הנקודה שלו. זה בסדר. תהיה ביורות הדרך שבאמת יהיו דעות שיהיו... שמסתרקו מהמציאות, כי מדברים שהם סתם שקריים ובלופים, או דברים שהתקנו מהגויים, או כל מיני דברים כאלה. וגם בהירות הדרך תהיה גם שיכול להיות שיהיו דעות שהן שונות לחלוטין, והם ידעו לעבוד ביחד. לא רק לעבוד פרקטית ביחד. אידיאולוגית, אנחנו חושבים אחרת. ושתי הכוחות האלה ביחד הם יבנו את בית ישראל. רחל ולאה אשר בנו את השם את בית ישראל, כן? בית שמאי ובית הלל. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. נכון, להלכה זה הלכה כבית הלל. אבל זה הכל אמת אלוקית. והם חיו את זה. כן? בסדר? בית הלל ובית שמאי יש להם מחלוקות לגבי ייחוסין בנישואין. הם חולקים במי יכול לשאת מי, ומי פסול, ומי מותר להתחתן איתו, מי הוא פסול נישואין. יש להם מחלוקות מאוד גדולות. לפי שיטה אחת מסוימת, הוא יגיד, לפי איך שאתה אומר, השיתוך הזה הוא ממזר. אבל כתוב במשנה, לא נמנעו בית שמאי מניסה מבית הלל, לא נמנעו בית הלל מניסה לבית שמאי. הם ידעו שכן, יש להם שיטה, וגם השיטה השנייה יש להם את זה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה לא אומר שכל מי שאומר משהו היום בתורה, אז או כל מי שאומר זה משהו אידיאולוגי, אז יש בזה אמת. לא, יש הרבה בלבולים. אבל ודאי שישראל עוד יתרומם. אז כן, נגלה המון המון צדדים לאמת שלו. המון המון צדדים לאמת שלו. בסדר? היום כל אחד במלאכה שלו, מישהו בהתיישבות, אז הוא חושב שזה האידיאל הכי חשוב באומה. הוא לא צודק? בטח שהוא צודק. מישהו בצבא, הוא חושב שזה, טוב, היום כולם חושבים ככה. אבל הצבא זה האידיאל הכי, זה מה הצבא? זה המרכז. צריך לכבוש ולשמור ולהרתיע. הוא לא צודק? בטח שהוא צודק. אבל מי שמחזיק את התורה, מה התורה? התורה כנגד כולם. התורה זה האידיאל, הכל. זה ברור מה, כל שאר הדברים זה משני. הוא לא צודק. כולם צודקים. אבל לא חיים את זה שכולם צודקים. כן? כי אם החקלאי המתיישב יחשוב שגם זה וגם זה וגם זה וגם זה, אז הוא לא יהיה כולו מסור למשימה שלו. אותו קנה לכל אחד מהם. בסדר? אז השלמות שהרב זצה מתאר בספר אורות, כן? שבאמת כולם יהיו בשיא הכוח על כל הערכים שלהם, כל האידיאלים שלהם, מתוך הכרה שזה בעצם מכלול שלם. אבל כולם יונקים מן התורה. כולם יונקים מן התורה. אידיאל האידיאלים זו התורה. מכוח חיים של תורה, אתה מבין מהערך של התיישבות, אתה מבין מהערך של הצבא, אתה מבין מהערך של חסד, אתה מבין מהערך של כל הפעולות. אז יש אידיאל אחד גדול בישראל, קוראים לו תורה. כשדבקים בתורה, אז צומחים לנו כל שאר הערכים והאידיאלים, ההתיישבות, והצבא, והחסד, והחינוך וכו', כן.
יש בסוף, נכון, יש את זה ראשי
דיבות,
שזה כאילו תשבי את
הרץ. אני לא זוכר. תשבי זה אליהו הנביא, אליהו התשבי. כן, מונחת שיבוא אליהו. יש כל מיני ספקות, מה נעשה עם זה? תניח את זה עד שיבוא אליהו, פתור את הבעיה. כן, גם על התשבי נראית, אבל בעיקר כתוב מונח, שיש לך ספק, תניח אותו, יבוא אליהו, יפתוח את הספקות. בסדר? כן.
איך אפשר לדעת מי, כאילו, נכון, מה שאמרנו, זה
להגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים, יכולים אלו ואלו דברי הבל ושטות לפעמים, גם הוא וגם הוא, נכון? נכון, סוגיה מאוד גדולה.
אבל אם אתה אומר שזה
על מה? כן. טוב, זו סוגיה שאנחנו אומרים בספר תפארת ישראל בחצי השני של המחצית השנייה של השנה. זה מאוד 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 חשוב. אני, שאלה מצוינת, מחזיק אותה כמה חודשים באוויר, לא, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני פשוט לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אני רוצה להתקדם איתכם פה, זה מאוד מאוד חשוב. כן, אם דומה עליך הרב כמלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו. מה זאת אומרת, אני לא... רוב הרבנים לא נראים כמלאכים, וגם כאלה, אני לא יודע לזהות את זה. אז מה זה אומר? אז היה אומר הרב מרדכי שטרנברג זצ"ל, או שיבת הר משה, יורצה את הראשון שלו בעוד שבוע וחצי, הוא היה אומר, מה זה מלאך? מלאך זה שליח. אם אתה פוגש רב או רבנית שבאים ללמד תורה, או לא פוגש, אלא שומע אמירה של תלמיד חכם, או איש רב ציבורי, שהוא אומר משהו, אם הוא אומר, אם הוא בעצם, אתה קולט שהוא שליח, שהוא בא לשליח, הוא בא להגיד מה חז"ל אמרו. הוא בא להגיד מה רבנם ותלמידי און ותלמידי תלמידי און מאז כל הדורות, הוא בעצם רואה את עצמו כי אני לא הנושא, אני בא להגיד מה האחרונים אמרו, מה הראשונים אמרו, מה המוראים, מה התנאים, מה חז"ל אמרו. אם אני הנושא, אז לא לבקש תורה על פיו. כי הרבה פעמים זה התערבב עם הרעיונות האישיים הקטנים שלו, שהם קצת לפעמים משובשים וזה, אבל אם הוא מבין שהוא בעצם בא להעביר שליח, שליח להביא את התורה. כן? השאלה אם הפן האישי שלו זה שהנושא זה מה התורה אומרת, וזה מתבטא דרך הסגנון, האישיות שלו, אז בסדר. אבל אם הוא בא להגיד את זה, לי ספר בבית, ספר נוראי, שמישהו כתב, והוא כותב שם, הוא מביא זה, הוא אומר, הוא מתייחס לקושייה גדולה מאוד של אבן עזרא לנביא, פשוט. הוא אומר שזה, הוא מעריך, הוא אומר שזה קושייה מדהימה, עמוקה, אדירה, גאונית. אבן עזרא זה מהראשונים, 800 שנה. אבל, אז הוא אומר, אבל, התירוץ של אבן עזרא הוא לא בא בחשבון, קלות הדעת, לא מדויק, פשוט מה שאני עושה מהאבן עזרא איזה ילד בכיתה ב', ולכן אני צריך להיכנס וליישב את קושיית אבן עזרא. בסדר? זה אדם שאין לו את היחס הנכון לחז"ל.
כן, אבל היום, אתה רוצה להכיר, אבל יש רבנים שנראה שזה
נכון, נכון, הם לא נאמנים למסורת תורה שבעל פה, אולי זה לא נראה, כן, שואל את הרבניות שלך, את הרבנים שלך, כן, זו תופעה חדשה, גם אני הופתעתי מזה שהייתי בגיש לכם, מה הוא רב, מה אפשר לסמוך על מה שהוא אומר? נער ראיתי וקצת זקנתי וראיתי שלפעמים זה אנשים בשוגג שבעיקר רוצים לבטא את עצמם, הם באים כל מיני רעיונות מעולם החול, כל מיני רעיונות שהם קיבלו בנערות, בילדות, והם בונים כל מיני תיאוריות שמפעמים מציגים את זה בצורה מאוד יפה ומאוד מעניינת, אבל בעצם מדברים דברים שהם לא ברוח התורה. זה לא, זה להראות פנים בתורה שלא כהלכה. זה לא לפי התורה. לא לפי התורה. הנושא לא, הנושא, הרב הוא אמור להגיד מה כתוב בתורה. שוב, בסגנון שלו וזה, אבל הוא כל הזמן נאמן לחז"ל. אם בא מישהו ואומר שיש לו כל מיני רעיונות חדשים, וחז"ל הגזימו פה ופריזו פה, וצריך לשנות כל מיני דברים בהלכה, או ברוח, או באמונה, או בזה, אסור לשמוע אותו. יש תופעות כאלה.
אתה רואה
לשמוע אותה גם לצאת
נגדו?
לא את ולא אני צריכים לצאת נגדו, אז גדולי ישראל צריכים לצאת נגדו בדברים האלה. גדולי ישראל, ממה שאני ראיתי בחיים שלי, הם לא מונעים מפוליטיקה, מקטנוניות, מכבוד, ממלחמות מעמדות. הם מונעים מלתבוע את האמת ולשמור על עם ישראל. לשמור על עם ישראל. לפני 89 שנים, היה התנועה הרפורמית העבירה הילוך בלהיכנס למדינת ישראל ולתוך ההכשרות של צה"ל, הרצאות בצה"ל, כאילו שמבין גם רב אורתודוקסי, גם רב רפורמי, לפעמים רק רב רפורמי, ורב יצחק יוסף הוא יצא חריף מאוד נגדם בתקשורת, בצורה מאוד חריפה, הוא רק נכנס לתפקיד, אבל הוא יצא חריף, חריף מאוד. עכשיו אני קראתי את זה, אמרתי, מצוין, טוב מאוד, הנה זה הרב הראשי, ראשון הציון, עם כוח של תורה שאי אפשר לתאר. כן, לא רק הבן של הרב עובדיה, הוא ממש ממשיך דרכו בהרבה הרבה הרבה מאוד, הוא ענק בתורה. יש לו שתי עמודות שלמות של ספרים שהוא הוציא בהלכה, בחידושים אדירים, בילקוט יוסף וכל הספרים האלה. והוא יצא חריף, ואז בא איזה מישהו אחר, רב, שהוא אין מה להשוות בכלל, 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 בקנה מידה של הגודל של תורה, מציאות נפש של תורה. רב זה כאילו יותר ציבורי כזה, יותר כזה, לא יודע. טלוויזיוני נקרא לו, יותר תקשורתי, יותר זה, לא יודע אם אתם מכירו אותו, רב ישוב. והוא יצא בתקשורת, חריף מאוד נגד הרב יצחק יוסף. עכשיו מה, כאילו מה, זה כמו שאבי יצא עכשיו נגד הרב, כאילו מה, מה הקשר בכלל? קודם כל, אתה יוצא נגד הרב הראשי, כי אתה חושב אחרת, תחשב איתו בלשכה, תבקש בלשכה, תקשורת. רב שרץ לתקשורת כדי להילחם ברבנים אחרים, זה רב, זה כבר קפטר וחשדר. מה? זה לא. תקשורת ותלמידי חכמים, זה לא קשור זה לזה. אם יש תלמידי חכמים שהתקשורת זה מרחב הפעולה שלהם, אני לא הייתי רוצה ללמוד מהם שום דבר. יכול להיות שהם יודעים תורה, יכול להיות שיש להם מידות טובות, יכול להיות שהם מדקדקים בהלכה בבית. אבל התקשורת זה לא, זה כל כך חיצוני, זה כל כך תקשורתי. בקיצור, אתם יודעים מה זה תקשורת. והוא יצא והוא אומר, למה הרב הראשי לישראל שונא יהודים? זה לא הכותרת שלו. רגע, מה, איפה שונא יהודים? כן? עכשיו, זו כותרת חזקה, ראשון לציון שונא יהודים, וואו, וואו, חזק. אבל איזה נמיכות, איפה אתה נמצא? אתה מבזה את תלמיד חכם, מבזה את הרב הראשי, עושה סנסציות בכל מיני כותרות כאלה. ובכלל הרב יצחק יוסף, הוא שונא את הרפורמים, נכון? הוא לא שונא את הרפורמים. איפה זה? הוא לא אמר את זה אף פעם. הוא נלחם בתנועה, הרפורמים. והוא מרחם ומתפלל על יהודים שלנו. הוא אמר את זה גם הרבה פעמים, צריך להתפלל עליהם. להתפלל על היהודים הרפורמים, שחזרו בתשובה שלמה, שיפסיקו לשקר להם שם באמריקה. אז זה מה שנקרא, זה מישהו שצריך ללמוד ממנו תורה, הרב יצחק יוסף לדוגמה, וזה מישהו שאני כבר הבנתי, אוקיי, אפשר לקבל ממנו דבר בתורה. כן? גם אם הוא היה נותן כשרות על מסעדה, הייתי חושב פעמיים. למרות שיכול להיות שבשכון ערוך הוא פיקס. אבל זה לא דרכה של תורה, לצאת נגד הרב הראשי עם כותרות כאלה, אתה מבזה תלמיד חכם. כן? בתקשורת לעשות את זה, לך תדבר איתו. תתווכח איתו, תביא לו ראיות שהוא טועה בשיטה, בגישה הציבורית, גישה חינוכית. הרב יצחק יוסף, איש על העדה, הוא מסתכל על האומה, הוא אומר, יש שם זרם, יש שם תנועה מזיקה. תיזהרו מזה, תיזהרו מזה. זה מישהו שהוא נהנה מעל התורה. זה דוגמה שמישהו שהוא ככה מעצמו. שמה חזק אצלו? הוא אהבת ישראל חזק אצלו. אהבת ישראל עד כדי כך שהוא לא יצא נגד התנועה הרפורמית. אז לא יישאר שום דבר עם ישראל אם תיתן לתנועה. הוא גם עזר לתנועה הרפורמית להתמקם במדינת ישראל. אז זה אהבת ישראל? כן. לא אני. גדולי ישראל חייבים לצאת נגדו. כן, יכול להיות שהיו שם שיקולים, שיקולים ציבוריים, שצריך להזהיר את הציבור. נדבר על זה רק בבית מדרש, אנשים לא ידעו להיזהר. פעמים צריך להגיע לתקשורת, שאני לא יודע, אבל יש המון שיקול דעת. אני יודע שיקול דעת הגדולי ישראל, כן לפרסם, לא לפרסם, כן לצאת, כן למחות, מתי כן למחות, מתי לא למחות, אבל לשבת בשקט במין עדינות כזאת, שהצטלה של צדיקות כזאת, זה לא נכון, לפעמים אתה צריך למחות, ואתה הולך לחטוף. כן, כי מי שלא מוחה באנשי עירו, כתוב בגמרא בשבת, יש בידו למחות והוא לא מוחה, ומי שמוחה הוא לא פופולרי, הוא מאבד פופולרי, אבל הוא חייב למחות. ואם הוא לא מוחה, כן, אז הוא נתפס על ידם, הוא יענש על כל מה שהם עשו. וזה, כן? גדולי ישראל, תמיד, תמיד, גדולי ישראל תמיד שרפו את עצמם, מה שנקרא. אם יש רב שכולם אומרים שהם אוהבים אותו, הוא לא עושה את התפקיד שלו. גם הרב ישוב, כן? כן. עקיבא מעורב, לא מעורב, זה, אוי לי מזה, אוי לי מזה, נגיד ככה, זה, אני אגיד ככה, זה, זה, זה באמת, מה לעשות? צריך להכריע את האמת, שוב, לפי הסיטואציה של כל מקום, ולדעת שתמיד יהיה מישהו שהוא ככה, ככה זה. טוב, סוגיה גדולה מאוד, וזו סוגיה שהיא היום, כן, כל רב צריך לשאול מי הרב שלו. מי הרב שלו? האם הוא מעצמו? אני זה הנושא? או אני? לא, אני מה שמביא, מה שקצת, קצת, איך אומרים, דולה ומשקה. קצת, קצת דליתי, קצת הענקתי מהדורות הקודמים, רבנם, זה, ככה זה עובד. גם האחרונים, תמיד שהם רוצים, הם מה האחרונים? כל החכמי ישראל מ-500 שנה האחרונים. הם מבארים את הראשונים. הרמב"ן, הריטב"א, מה הראשונים עושים? הם מבארים את המוראים, את הגמרא. כולם בעצם עושים להבין מה קודמיהם אמרו. מה קודמיהם אמרו? אתה לא יכול להגיד שום דבר שלא נאמר. אתה לא יכול להגיד שום דבר שלא נאמר בגמרא, בשולחן ערוך, בספרי האמונה, ברמב"ם, בכוזרי, במערד. אתה לא יכול למציא מסמכה. זה לא נכון. תורה חדשה. זו סוגיה גדולה. תבקשו מהרבנית שיעור בדבר הזה. איך לזהות? אני לא יודע איך. אני יודע לזהות, אני חושב. לצערי. אבל באמת צריך איזה הדרכה בדיוק איך לזהות. מה? כן.
אם למישהו יש רב שלא רב מברק, והרב הזה נפטר, אז צריך למצוא עצמו רב חדש ש...
די. כן. היו אומרים שאדם צריך שיהיו שני רבנים. אחד שליט, אחד זצ"ל. אחד, כאילו, הרב זצ"ל זה הרב שלי, והרב שליט זה... מה? זה... שאלה? שאלה? שאלה, אני מכיר רבנים שמינו אחד השני הרב שלה. כן, אני צריך להיות לו רב, גם אם... הכוונה שאנחנו, לא שאנחנו אין לנו עצמאות, אין לנו חשיבה עצמאית, יש לנו המון חשיבה עצמאית. אבל תמיד אנחנו רוצים להמשיך לגדול. להמשיך לצמוח, להמשיך בשימוש, להבין. טוב, אני כבר מבין הכל, אני כבר יודע את כל התורה, וזהו. לא. תמיד יש גדולי ישראל, צריך ללמוד מהם כמה שאפשר, אבל זו סוגיה, עוד שתתחתנו, אז אולי החתן הוא כבר יהיה לו רב או משהו, בעזרת השם. טוב, אז זו סוגיה מאוד גדולה, אז פתחנו אותה קצת, אבל תבקשו מהרבנית נעמה. כן? שתיים של השיעורים, שהיא תעביר או שמישהו יעביר, על הנושא הזה של עשה לך רב, זה הכותרת, עשה לך רב. וכתוב, עשה לך רב יסתלק מן הספק. צריך כותרת, עשה לך רב יסתלק מן הרב, שצריך להסתלק ממנו. רוב רבני ישראל הם לא כאלה. מלא עיר השמיים, הם בטלים לחז"ל, ואפשר לבקש תורה מהם. יש כמה, זה לא צריך להיות עכשיו חשדנות כלפי כל רב. בסדר? זה לא. טוב, אז אנחנו דיברנו פה על האחדות, כי שאלתם על האחדות והאחידות והדעות, וזה האחדות, האחדות היא נשמתית. האחדות הזאת זה בעצם, השם ברא אותנו כנשמה אחת, והנשמה האחת היא גם מתבטאת בזה שאנחנו אמורים לחיות חיים מאוחדים ביחד, עם שיטות שונות ודעות שונות וסגנונות שונים, אבל כולנו כחטיבה אחת. וברגע שאנחנו מפוזרים בכל העולם, כן? אז התכונה הזאת שהיא כל כך עצמית לנו, היא לא באה לידי ביטוי. בנשמה איתה אנחנו תמיד אחד. אבל אם מפזרים אותנו בכל קצוות הארץ, שזה הפיזור של הגלות, כן? יציאה מארץ ישראל, והפיזור, אז הפיזור הזה הוא ההפך מהסדר שלנו. כי הסדר שלנו, הטבע שלנו, הסדר האלוקי שלנו, שאנחנו אחד, שאנחנו ביחד, כן? זה מרומז קצת בכוחנו, באחדותנו, וזה במובן קצת יותר... פשוט, אבל זה באמת נכון. זה לא רק גיבוש. זה לא כמו, דיברנו על האפרונות, נכון? יש את האפרונות בפעולה, בסניף עושים האפרונות, שהרבה אפרונות אי אפשר לשבור אותן, זה לא מכפלת כוח. אז זה לא זה, זה גם טוב. אבל האחדות בעם ישראל זה באמת אחדות נשמתית, שעם ישראל מתקבץ ביחד בארץ ישראל, אז הוא מתחיל לחיות את הסדר שלו. עכשיו אמרנו, לפי הסדר האלוקי של המציאות, צריך שישראל יהיו בארצם. לפי הסדר האלוקי של מציאות של העולם, צריך שישראל יהיו מאוחדים, כן? עכשיו, זה לא רק שאז אנחנו חיים בנורמליות שלנו, כי אנחנו עכשיו מאוחדים, משפחה אחת, אלא יש איזה תוצאות מאוד גדולות במציאות. כי כתוב, אנחנו אומרים בתפילת מנחה בשבת, שאתה אחד ושמך אחד, גוי אחד בארץ, בסדר? חז"ל הופכים, דורשים את זה הפוך במדרש, אומרים, מתי שישראל הם גוי אחד בארץ, שעם ישראל הוא מאוחד בארצו, נמצא יחד, לא תמיד מסכימים, אבל כולם ביחד בארץ ישראל, כן? אז אתה אחד ושמך אחד. כשישראל מתאחדים בארץ ישראל, מתגלה בעולם יותר ויותר ייחוד השם. השם אחד. זה לא שלט, השם אחד ושמו אחד. אלא זה משהו במרחב הרוחני של המציאות. כשישראל מאוחדים בארץ הקודש, אז זה הולך ומקרין על כל האנושות. כשישראל מפוזרים בגלות, אז הנצרות מתפתחת, האסלאם מתפתחת, כל הדתות וכל הכתות וכל הכפירה והחילון, כל זה הולך והאנושות פשוט רצה. כן? מתי זה התחיל? זה התחיל בסוף בית ראשון. אבל כל זמן שישראל היו בארצם, והם היו בשיא המעלה של רוב שנות בית ראשון, הגויים לא חלמו אפילו להקים דת אחרת. כי היה כל כך ברור, גם אם לא ידעו להגיד בפה או להבין בשכל שלהם, היה ברור שהשם אחד ושמו אחד. אלוקי ישראל הוא אחד. כן? אז אומר המהר"ל, כיוון שהשם אחד ודאי צריך להתגלות בעולם, זאת אומרת, ודאי שכתוב בנביא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לשם העולם הולך. אז פשוט שישראל חייבים להיות בארצם, ופשוט שישראל חייבים להתאחד. הם התאחדו. גם אם אנחנו לא נרצה להתאחד, אנחנו נתאחד בארץ ישראל. כדאי שנרצה בזה ונקדם את זה בעצמנו. זה מה שנקרא קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות בצורה הכי פשוטה. דתיים, חילונים, לא משנה, גם הרפורמים על הקדימה, שיבואו, נתמודד איתם פה. ארץ ישראל כבר תשחרר אותם מכל מיני בלבולים. להגיד, אנחנו לא רוצים את הרפורמים, היהודים שבהם. כן, לדעתי בארצות הברית היום רוב הרפורמים הם לא יהודים. בקנה מידה של 70-80%. זה הסטטיסטיקה.
אבל יש גם בארצות הברית משהו, יש הרבה כאילו סוגים של... כאילו גם מישהו אורתודוקסי הוא לא בדיוק אותו. כאילו יש הרבה כאילו סוגים. כן. זה באמת
מבלבל. גם עוד.
אז מה עושים? כאילו אני גרה בשכונה שמגיעים שם הרבה אנשים מחוץ לארץ, אמריקאים, ויש הרבה מוסרות, הם מגיעים, וכל אחד מגיע עם משהו אחר, כי שם זה מי שככה הם היו הדתיים, כאילו שם, ומגיעים לארץ, ופתאום הכל שונה, כאילו גם בעולם האורתודוקסי, ולכן היום יש כאילו קצת בעיה, קצת פמיניזם וכל מיני דברים כאלה, שיש מורכבויות שהן. אז איך אנחנו, איך מתמודדים עם כזה דבר? כי בסוף אנחנו רוצים שהם יגיעו לארץ. בסוף כאילו חשוב לנו ממש, אבל יש כל כך הרבה סוגים.
נכון, אני מכיר רב אורתודוקסי שמקבל משכורת מהתנועה הרפורמית. מילא הוא משתתף בהשתלמויות שלהם, בבוסטון. הוא רב אורתודוקסי לגמרי, כמעט, אני חושב, בטח כבר לא יודעת כמה הוא שורד בזה, אבל הוא רב של בית כנסת רפורמי, כי זו העבודה שהוא מצא, שנשמור אותו. זה היה לפני המון שנים, הוא בטח פנסיונר היום, אבל מסתבר שהוא גם, יש לו ממשק עם התנועה הרפורמית, שומע הכשרות שלהם, הוא משתדל להחזיק באורתודוקסיות שלו. זה צרות הגלות. אבל הדבר הזה, זאת אומרת, שאני אומר הדבר ככה, הגלות זה סוג של אירוע רב נפגעים. יש המון המון פצועים. מה צריך לעשות? קודם כל להביא אותם הביתה. להביא אותם הביתה, ארץ ישראל כבר היא ארץ השם, היא כבר האחדות מתחילה להתגלות, הטבע הישראלי מתחיל להתגלות. ונכון, יש תהליכים כאלה. עם כל הגוליות, כל אחת הגיעה עם היתרונות שלה, הפגמים שלה, התרבות המערבית האמריקאית, לפעמים אתה... יש יישובים שלמים שאתה מרגיש שאתה נמצא באיזה בוסטון או משהו. מצוין. הם רוצים לדבר אנגלית, הם רוצים אוכל, מצוין. פעם הלכתי ברוב עם הילדים, היה כתוב שם פיצה ניו יורק. אחד הילדים שלי נורא התקומם על זה. כן? מה זה פיצה ניו יורק? פה זה הרובע היהודי, וזה אמרתי, מה עדיף? פיצה ירושלים בברוקלין? זה מה שהם רוצים, שאתה הבייגר שלהם, הדונלד שלהם, וזה, וגם הצרפתים והבייגים והגילים, כל אחד עם המאכלים שלו, התרבויות שלו, מצוין, שעשו את זה פה. רוצים לבנות יישובים שלמים עם בתים בעיצוב אמריקאי, וזה, לא בסדר. זה נוח להם, בסדר. עוד שתי דורות צריכים, זה לא... זה לא יחזיק, מה שנקרא. זה לא יחזיק. אני לא אומר את זה. הרב קוק אומר את זה בפנקסים שלו. הוא אומר שהנפשות בארץ ישראל הן מתערבבות. מתערבבות. אז זה פה, יש רב נפגעים, חוזרים לפה, לאט לאט. אלה לוקח להם דור, אלה לוקח להם ארבע דורות. בסדר, בסדר. זאת אומרת, כל הדברים הלא טובים בסוף אנחנו ניפטר מהם.
כאילו, אני אומרת, כאילו, הרב אומר ש... מלא חוזרים, בכלל לא יהודים, כאילו, אנחנו
כן, אני... תראי, את כל הנפשות של עם ישראל אנחנו צריכים פה. אנחנו צריכים את המאחדות שלנו, כן, ייחוד השם, שם אחד ושמו אחד, רק שכל עם ישראל יהיה בארצו. אם זה אומר שבין לבין גם באים כמה גויים, כמו עלייה מרוסיה. עלייה מרוסיה עלו מיליון יהודים, שלא יודע, 30-40% מהם לא היו יהודים. זה היה ידוע. וזה באמת כן, זה מביא תרבויות זרות, וזה גורם להתבוללות. כי הם לומדים בעמים, זה תינוקות שעולי ברית המועצות, הם ישראלים לגמרי, הם שרתים בצבא, וזה נכון, סכנה. אנחנו לא רוצים, זה היינו רוצים רק את הפרי, בלי המעטפת, בלי הקליפות. לא שהגויים הם רע, אצלנו זה לא טוב, נכון? התנועה הרפורמית, בוא נגיד ככה, הרובה, הגויים לא ירצו לעלות, כן? הגויים שבהם, אבל את היהודים שבהם אנחנו רוצים, נכון, לפעמים זה בא, יש כל מיני נישואי תערובת שעולים מכל מיני מקומות, שיהיו יהודי, יהודיה, זה. אנחנו צריכים את היהודים פה. מה נגיד, נעשה פה איזה שר לא רק מישהו יהודי, גלעת, 100% וזה. צריכים להשתדל, וזה מאבקים חינוכיים, תרבותיים, חוקתיים, אחרי זה גם נכנסים להם, יש להם מפלגות ועם כל מיני רעיונות של זה, נכון? העלייה מברית המועצות, הביאה פה מאות אלפי יהודים. מאות אלפי יהודים. הביאה גם לכוח בכנסת שהוא נלחם בכל דבר בשל קודש וזה. לא, אני לא מדבר על מישהו ספציפי. יש שם כמה היו, אני לא דבר על ליברמן קיצור, אבל היו כמה חברי כנסת וחברות כנסת מאותה עלייה, שכאילו הם אנטי דתיים בצורה נוראית, כן? הם הפרו איזונים שסך הכל עם ישראל היה לו יחס מכובד למסורת, והם באים והם מנצים את זה, כמו שהעלייה מאמריקה הביאה את תנועת שלום עכשיו. תנועת שלום עכשיו, אחרי מלחמת יום כיפורים, להתחיל לוותר לפלסטינים, זה הגיע מאמריקה. המייסדים של שלום עכשיו זה הגיעו מהמהפכה של שנות ה-60 באמריקה, פשוט תעשו עתק הדבק, תראו, זה כתוב בספרים היסטוריים. והכל בא משם, בתרבויות שהגיעו מאמריקה, טוב, אל תתחילו איתי על אמריקה עכשיו, אבל זה כן, אין מה לעשות, כל היהודים, כולם יבואו, כולם יבואו, אנחנו צריכים אותם.
זה מאוד נורא, אבל גם אני בעלייה האתיופית שמעלים מלא מפרש מורד
בזה. נכון. בסוף זה... נכון, נכון, נכון. מה זה?
כשבאים להתחתן
את האמנה, כן, אבל הרשמור ידוע שהם לא יהודים, והמדינה... המדינה... מה זה? כן, כן, עוברים תהליך של גיור, זה ברחוב ליד הבית שלי. יש להם מרכז קליטה של בני אפלה רשמורה, והם יודעים שהם גויים, והם יודעים שהם קיבלו הזדמנות להצטרף למדינה מערבית מאוד משגשגת, והם עוברים שם תהליך של גיור, שפי מה שאני רואה, כן, הרעיון של לעשות גיור המוני, גיור לילדים קטנים, זה מאוד ככה על הגבול בהלכה. זה אפשרי וזה גיור כשר. זה גיור כשר. זה גיור כשר, וביכול להיות שהנכדים שלנו גם יתחתנו איתם. זה גיור כשר. אני חושב שלהתחיל שמדינת ישראל מחליטה להביא ציבור גדול של גויים ולגייר אותם, בתור איזה המטלה שהם בני דודים רחוקים של האתיופים, שהאתיופים לא מסכימים לאמירה הזאת, האתיופים לא חיפשו אותם. כן? זה איזשהו רחמנות על איזו קבוצת פלרשמורה, שזה אנשים ברמת סיכון איפה שהם גרו שם, צדו אותם, רוצו להרוג אותם. אז השיקול דעת הלאומי אולי הוא היה מוטה, אבל מי שהוא נעשה והוחלט, מי שלקח חיות על הגיור שם, זה תמיד חכם אתיופי, שהוא גר מולי, הרב שי, קוראים לו, הבן שלו נהרג ביום ראשון בשמחת תורה, קצין יסם, אוריאל, שם קום דומו, והם עושים את זה רציני מאוד, רציני מאוד מאוד. זה גיור, זה גיור קשר. אני זוכר בזמנו גם בנגלה הקודמת של הפלור השמוע, אז דיברתי עם הרב מרדכי שטרמן, דיברנו אותו, כן, זה גיור קשר. הרב דרוקמן כמובן גם כן. רוצים להיות יהודים, רוצים להיות יהודים כי רוצים להתאזרח. נכון, נכון. נכון. מה שטוב זה שהם מוקפים ברוב האמורים והאמורות, זה יוצא אתיופיה. שאתיופים יש להם זיקה מאוד חזקה למסורת, גם אם הם לא רואים את עצמם כדתיים. וזה בעצם, זה הרוח שהם מעבירים לפלור השמוע. זהו, למעשה, להלכה, זה. לכתחילה, לא היה צריך לעשות את זה, אני חושב. מה אתה, נפוצת גויים, הבאת אותם לארץ, נגייר אותם. מי ביקש את זה? מה? האינטרסים פוליטיים, להביא אותם לכולם. אבל כיוון שהם באו, אז הגיור הזה הוא קשר. היה אותו סיפור, סביב העלייה של אתיופים, או שהאתיופים הם יהודים. אבל לפני שהכריעו את זה, אז לא חשבו ככה. זוכר, הייתי ילד, הייתי נער. עוד שהרב עובדיה דפק על השולחן, הם יהודים לחלוטין, גמר דיון. ברוך השם. בסדר? טוב, אנחנו גלשנו קצת, אבל אנחנו מתקדמים לאט לאט. אז רגע, אז אנחנו וכן דיברנו על השייכות לארץ ישראל לפי הסדר. האחדות שלנו, שהיא לא אחדות כמו אצל הגוי, זה אחדות שהיא מתחילה מהנשמה האחת שלנו, שזה אם אנחנו מפוזרים פיזית בכל הארצות, זה לא הסדר שלנו. לכן אומר המהר"ל, הגלות זה פיזור, הגאולה זה התאחדות, וכיוון שההתאחדות הזאת היא חלק מהסדר האלוקי, שהשם כביכול הוא ברא את העולם, שהוא כאילו נזקק שישראל יהיו מאוחדים בארץ ישראל, אז אנחנו גם יודעים שבוודאות נתאחד כולנו בארץ ישראל. בסדר? וגם אם יבואו כל מיני דברים, כמה גויים שהצטרפו, בסדר, לאט לאט זה יתברר וזה. ברוכות יהיו, שבוע טוב.